כל חי אונליין 93fm.co.il קהל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בסוגיית ניצול הזמן. דוד המלך אומר, למנות ימינו כנהודה ונביא לבב חוכמה. אומר האבן עזרא על הפסוק בתהילים פרק צדיק, תנו לב לדעת למנות ימינו, למנות את הימים. מה הטעם? שנדע שמספרם מעט יהיה ונביא בקרבנו לבב חוכמה. עצם זה שיודע האדם שימיו מועטים גורם לו לנצל את הזמן יותר ויותר. ככה האדם יודע שהזמן זו עבדה שאינה חוזרת. סוחר עמיד פעם נקלע אל הגאון רבי יעקב עמדין, זכר צדיק לברכם. הסוחר, העסקים שלו מסועפים, הטרידו את מחשבותיו, גזלו את המנוחה שלו. והוא נכנס אל רבי יעקב עמדין לקבל את ברכתו ועצתו בכל מיני עניינים. בדחילו ורחימו, נכנס הסוחר אל ביתו הצנוע של הרב, ממתין בחדר הסמוך לחדרו של הרב, והסוחר בחן את מה שסביבו, והעביר מבט על הבית המרועד הפשטות, והבחין במשמש הנאמן של רבו, שכל רבע שעה אומר לו, רבע לאחת, אחת, אחת ורבע, כל רבע שעה הוא מכריז, שואל הסוחר, את המשמש של הרב, למה אתה עושה כך? אומר לו המשמש, הרב ציווה עליי להכריז כל 15 דקות כדי לזרז לנצל כל רגע, כי הנה עבידה כעבידת הזמן שהולך ואינו חוזר. ובספר ערבי נחל כתב, ולו חכמו יסכילו זאת, שאין האדם נפטר ברגע אחד בעת פטירתו, אלא בכל רגע מימי חייו ועת פטירתו, כי בכל מעשה דיבור ומחשבה ופטירת איבר אחד וחלק אחד מנשמתו. במילים אחרות, האדם לא נפטר כשהוא נפטר, רחמנא ליצלן, אלא כל רגע נפטר רגע אחד מהחיים שלו, וברגע האחרון של החיים שלו נגמר ונפטר הרגע האחרון שאין אחריו עוד רגעים. רש"י בפירושו לספר תהילים קי"ט אומר על הפסוק, עד לעשות להשם הפרו תורתך. ראיתי נדרש באגדה, אומר רש"י, אדם פנוי, טיילן, מטייל, עושה תורתו איתים, מפר ברית, עת לעשות להשם, אם יש לו רק עת אחת לעשות להשם, לא כל הזמן, זה מי שמפר ברית, אדם פנוי, צריך להיות יגע בתורה כל שעות היום. ואומר הלבוש באורחיים סימן ממזיין, למה לא מברכים ברכת התורה אחרי הלימוד, רק לפני הלימוד? חיוב ללמוד תורה מוטל על האדם בכל עת, והגית בו יומם ולילה, ולכן אין זמן שהוא אחרי לימוד התורה. כל היום וכל הלילה האדם ישן, מתעורר, חייב ללמוד, אין זמן שהוא סיים. כך האדם נדרש לנצל את הזמן שלו, והזמן של האדם הוא אחד המשאבים החשובים ביותר לכל העולם. לכולם יש את אותו זמן בחיים. חלק מהאנשים מספיקים יותר וחלק פחות. למה זה? לשאלה הזו הרבה תשובות, ואנחנו נתמקד באחד התשובות, ניצול הזמן. יש בחיים שלנו דברים שהם חשובים מאוד, יש דברים בחיים שהם לא חשובים, יש כאלה שהם דחופים ולא חשובים, יש כאלה שהם חשובים אבל לא דחופים, ואנחנו לא פעם טובעים בתוך מערבולת של עשייה שלא מצליחים להשתלט עליה. לפעמים מתעלמים מהדחוף בשביל הדברים החשובים, ובינתיים מאבדים דברים חשובים בחיים. אדם שצריך דחוף לטפל, לדוגמה בהכנסות וההוצאות של הבית, אין איזון והגירעון עולה יותר ויותר. זה מובן שלפעמים צריך לעצור את מירוץ החיים בשביל לחבות את השריפה שגודלת. ויש ולפעמים צריך להפסיק להיות עסוקים עוד יום ועוד יום בתוך מערבולת של שגרת החיים, ולנסות לראות איך אנחנו מכינים את עצמנו לקראת יום המחר או מחרתיים. אז יש דברים שהם דחופים וצריך לטפל בהם בצורה דחופה. מה שלא דחוף ולא חשוב, צריך לומר לא החלטי ולא להתייחס אל הדברים שהם גם לא דחופים וגם לא חשובים. למה? כי אל הם גזלני הזמן שלנו, הם גזלני החיים שלנו, הם לא נראים מסוכנים, הם לא נראים מאיימים, אבל הם הפוגעים הגדולים ביותר. לא מי שמעליב אותנו, אפילו לא מי שפיטר אותנו מעבודה, אלא מהו הפוגע הגדול ביותר? מה ששוב ושוב בחיים הוא גם לא חשוב וגם לא דחוף, והוא סוחף אותנו יותר ויותר. הוא פוגע בזמן שלנו. לאחר מכן זה מביא אותנו לידי שחיקה, חוסר עשייה. כי כשאנחנו מבזבזים זמן, זה לעולם לא רק את הזמן שבזבזנו, אלא גם את הנפש. יש שחיקה, הנפש נשחקת ומאבדת מהכוח שלה, מהעוצמה שלה. לכן את המשימות שהן לא חשובות וגם לא דחופות, צריך להתעלם מהן כל עוד הן לא רלוונטיות. לא אולי, אלא בצורה נחושה וברורה. את המשימה הדחופה והחשובה צריך לבצע מיידית. את המשימות הדחופות, אבל הלא כל כך חשובות, צריך להעביר לביצוע, אם אפשר, על ידי מישהו אחר. מה שנקרא, להאציל סמכויות לבני הבית, לאנשים שבחברתנו. לפעמים זה עולה כמה שקלים, אבל כך אנחנו מרוויחים יותר זמן, יותר מרץ, יותר אנרגיה, ומתעלים את הנפש לדברים יעילים יותר. וישנן משימות שהן חשובות אבל לא דחופות. בשבילם, המשימות האלה צריך לקבוע תאריך לסיום ולבצע. ולא פעם בני אדם רואים שמקדישים הרבה מדי זמן למשימות אלה ואחרות על חשבון עשייה שהיא גם כן חשובה. לדוגמה, הם מתעסקים בעוד דבר דחוף ועוד דבר דחוף ועוד דבר דחוף, ובסוף היום הם לא מסופקים. למה? הם עבדו הרבה, הרבה מאוד, אבל לא על הדברים הנכונים, לא על הדברים היעילים, על דברים שאולי צריך לעשות, אבל לא תמיד חובה לעשות, או בכל אופן לא חובה לעשות כעת. בהרבה מקרים, בני אדם, אם יעבדו בצורה מסודרת, הם יכולים להצליח בין 70-80% מהמשימות שלהם ב-20% מהזמן. ושאר ה-20% המשימות החשובות, היעילות, המקדמות, אלה שמביאות את האדם לידי צמיחה והתפתחות, להם נעניק 80% מהזמן. מטרת ניהול הזמן היא הגדלת היעילות והתפוקה, ולכן צריך לסדר את המשימות לפי החשיבות והדחיפות שלהם. כי לא פעם, כשבני אדם מנסים שוב ושוב להשתמש ברשימות של משימות, הם מתחילים להכיר בהרבה פריטים שמאמיסים על הזמן, וצריכת האנרגיה או זליגת האנרגיה בגלל שהם לא משקיעים במקומות הנכונים. לכן מראש חשוב לתכנן וליצור סדרי עדיפויות וסולם ערכים. לקבוע את המטרות היומיות לפי הערכים של האדם, לא לפי כיבוי השריפה שצריך באותו יום לעשות. עוד כיבוי שריפה, עוד כיבוי שריפה. בסוף לא נשאר לפתח את הגינה שלנו, כמובן בצורה הסמלית. בהרבה מדי מקרים, בשגרת היום-יום, בני אדם עסוקים בלפתור עוד בעיה ועוד דבר דחוף, לחבות עוד מדורה, במקום לבנות את הבניין שהם רוצים, פה שיחת טלפון, פה שיחת מסדרון, עוד הפסקה פה, עוד מריבה, ויכוח, אי הסכמה, מחשבות של לחץ ודאגה, וכל זה במקום שאדם יהיה עסוק בעוד עשייה, יעילה וטובה, הוא עסוק בכל כך, הרבה דברים שמעניקים אשליה של אדם עסוק, אבל רק מייצרים אשליה. איך אנחנו יודעים את זה? בסוף היום, האדם במקום להרגיש שמח או מסופק, הוא מרגיש עייף ושחוק. אם הוא מרגיש עייף ומסופק, זה נהדר. אבל אם והיה, והוא מרגיש עייף ושחוק, בהרבה מקרים זה בגלל שהוא עסוק מאוד, אבל לא בדברים הנכונים בחיים. כמו שהפתגם אומר, להיות עסוק, זו לא בעיה. גם נמלים עסוקות. להיות עסוק בדבר הנכון, בזמן הנכון, במינון הנכון, עם האדם הנכון, זוהי אומנות, אומנות ניהול הזמן. הזמן הוא נכס יקר, ומרגע לרגע הוא קלה, מבלי שנוכל לעצור אותו. אי אפשר לשלוף את הארנק ולרכוש עוד ועוד דקות. כל כך הרבה פעמים בני אדם יכולים לזכור שהם השקיעו באדם הלא נכון, בחברה הלא נכונה, בעבודה הלא מתאימה, בכל מיני דברים שגרמו לבזבוז זמן. נכון, חשוב לעשות את הדברים בצורה הנכונה, אבל עוד יותר חשוב, לא רק לבצע את הדברים בצורה הנכונה, אלא את הדבר הנכון. כי בואו נשים לב, אין שום תועלת לבצע דברים שלא היינו צריכים לבצע, לעשות את זה בצורה הנכונה. אין יעילות לעשות דברים בצורה מצוינת, אם בסוף מתברר שבכלל לא היינו צריכים לעשות את זה. אז קודם כל בואו נחליט מה צריך לעשות, לפני שאנחנו משקיעים בכל כך הרבה דברים. המשנה בפרקי אבות אומרת, מרבה נכסים, הרבה דאגה. הנכסים לא פעם מביאים איתם דאגות לשמר את הנכסים האלה. לכן כתב במשנה ברורה סימן קוף נון וב, שיראה אדם שיעשה מלאכה רק כדי פרנסתו, כל אחד לפי ערכו, ויזהר מפיתוי היצר שמפתה את האדם, שכל היום כולו צריך השתדלות עבור הפרנסה, כי העיקר שיתבונן האדם בעצמו. מהו הדבר ההכרחי מבחינתו? שאי אפשר בלעדיו, ואז יוכל להתקיים בידו, שמלאכתו ארעי ותורתו עיקר. בביור הלכה כתב, צריך כל אדם לצמצם בהוצאותיו, והמקור ממה שכתוב בגמרא, מזונותיו של אדם קצובים לו, מראש השנה עד ראש השנה. אומר רשי שהאדם צריך להיזהר מלהוציא הרבה ממון, שהרי לא יוסיפו לו יותר ממה שקצבו לו. וזוהי ביקורת על זמננו, שבאבונותינו הרבים הרבה אנשים עוברים על זה ולא שמים לב איך להתנהג בהוצאות ביתם, להרחיק דברים המותרים, ורבים חללים הפילה ההנהגה הרעה הזו, מה שמביא את האדם לבסוף לידי גזל וחמאס וגם לחרפה, לבושה. אדם לא רואה את הנולד, וכתב בקונטרס שפת עמים, איזו חכם הרואה את הנולד. צריך האדם גם בזמן שהוא תקיף במצבו, בשנות הסובע, להתבונן תמיד בתהפוכות הזמן שעוד יגיעו לצערנו, בעוונותינו הרבים, משנות הרעב. כי האדם צריך להתמקד בעיקר בחיים ולא בתפל, במטרות, לא באמצעים. ומכאן לעוד נקודה. בהרבה מאוד מקרים האדם רוצה לנצל את זמנו, ואחד הדברים שיכולים לעזור לאדם לנצל את הזמן שלו, זה שהאדם ישקיע בעצמו, ביכולות שלו, יכולות שכליות, יכולות רגשיות, יכולות של התנהגות, יכולת של עשייה. בהרבה מאוד מקרים האדם משקיע באנשים, בפרויקטים, בחפצים, אבל לא באישיות שלו, לא באדם שבו. ובסוף כשאדם רוצה להתקדם הלאה בחיים שלו בכל תחום, הרבה תלוי גם במי שהוא כאדם, כי הרכב שלו, הבית שלו, העבודה שלו, לא מתלוות אליו לכל מקום, אבל האישיות שלו כן מתלווה אליו לכל מקום. ככל שהאישיות תהיה מפותחת יותר, האדם יהיה חכם יותר, סבלן יותר, נעים יותר, חרוץ יותר, ממוקד יותר, כישרוני יותר, מרוכז יותר, מתמיד יותר. אז יש סיכוי שהאדם ישקיע בסוף בדברים הנכונים. ההשקעה של האדם בעצמו לא הולכת לאיבוד, כי בסוף האדם חי עם עצמו. אם ירצה להתקדם בכל תחום, השאלה מי הוא כאדם היא שאלה מהותית להמשך הדרך. ישנו פתגם יפה שאומר כך, המחשבות שלנו יוצרים את הרגשות שלנו, הרגשות את ההתנהגות, ההתנהגות את ההרגל, ההרגל את האופי, האופי את העתיד שלנו. ומה הכוונה? אם האדם ממלא את המוח שלו במחשבות חיוביות, על פוטנציאל, על עשייה, על התקדמות, על התפתחות, על שיפור, על תקווה, על מה שהוא יכול יותר ויותר להשיג ולהתקדם, הוא ממלא את המחשבות שלו במחשבות חיוביות. זה משפיע על הרגשות שלו, כעת הרגשות חזקים יותר, עם עוצמה, עם מרץ ומלא מוטיבציה. באופן טבעי המעשים שלו יעילים יותר. ואם יש מעשה שהוא עושה שוב ושוב, הוא חוזר על זה. המעשים האלה הופכים להיות ההרגל שלו. ההרגל שלו זה האופי שלו, זה מה שמאפיין אותו. אם זה מה שמאפיין אותו, כי זה חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם, אז זה כנראה ישפיע על העתיד שלו. כמו שאומר שלמה המלך, יד חרוצים תעשיר. אדם שישב רגל על רגל על הספה, יש לו פחות סיכוי לממש את מה שאומר שלמה המלך, יד חרוצים תעשיר. כמובן לאף אחד אין הבטחה מה יהיה בעתיד שלו, יחד עם זאת הברכה שורה על המשתדל, ובכל תחום ההשתדלות לפי התכונה המתאימה. אומר שלמה המלך לגבי העשירות, יד חרוצים תעשיר. האופי שלו, אם זה האופי שלו, אפשר גם שתחול הברכה על כך. או כמו שאומר שלמה המלך, חזית האיש מהיר במלאכתו לפני מלאכים התייצב. מי שזה האופי שלו, מישהו שהוא מהיר במלאכתו, אז כנראה שיש יותר סיכוי שיהיה לו עתיד חיובים. אז המחשבות של האדם יוצרות את הרגשות של האדם. אלה את המעשים, המעשים את ההרגלים וההרגלים את האופי. האופי משפיע על העתיד של האדם. ומכאן לעוד נקודה שקשורה אל ניצול הזמן. חשוב להקדיש פרק זמן של 5 דקות, עדיף בבוקר או לפני שינה בלילה. רשימת מטלות יומיומיות ולתכנון סדרי עדיפויות. וגם ליד כל משימה לרשום כמה זמן אנחנו חושבים שצריך להקדיש למען אותה משימה. אפשר על כל משימה להוסיף עוד 20% מהזמן, בגלל כל מיני דברים לא צפויים שעתידים לצוץ. ובמהלך היום לנהל מעקב שוטף על התכנון, אם אפשר לסמן וי ליד כל משימה שהצלחנו לבצע. ומכאן לעוד נקודה. הרבה אנשים מאשימים את העכבר שהוא גונב את הגבינה, אבל זה לא תמיד כך. החור בקיר שהוא בידיים שלנו הוא האשם. העכבר הוא לא בידיים שלנו, החור כן. אנחנו לא תמיד יכולים לשלוט על העכברים, אבל כן על החורים בקיר בשביל שהעכבר לא ייכנס. כך גם לגבי כל מיני גזלני הזמן למיניהם. יש כל מיני מטלות, סיטואציות, אנשים וכדומה, שהם גוזלים מאיתנו את הזמן. כבודם במקומה מונח. כבוד אמיתי, אבל לא תמיד הקשר בינינו לבינם אמור להיות. אנחנו לא תמיד שמים לב לכך, לא תמיד ערים לכך, אבל זה מה שהרבה אנשים עושים, הרבה מצבים עושים. הם לא תמיד האשמים, הם בסך הכל רואים פרצה, והם נכנסים. התפקיד שלנו הוא להחליט מי ראוי להיכנס על הפרצה ואיכן צריך לסגור את הפרצה. משמעת עצמית והאסרטיביות, היכולת להגיד בנימוס לא, אלה הן מיומנויות חשובות בניהול הזמן של האדם. ומכאן לעוד נקודה. יש בני אדם שמחפשים שלימות בעשייה שלהם. אם אין אותה, אז הם נמנעים מלעשות את הפעולה. למה? שמה יהיה כישלון. זוהי טעות. הכישלון הוא לא שהאדם יטעה. הטעות היא, הכישלון הוא שהאדם לא עושה כלום. זו הטעות הגדולה ביותר, שבדרך כלל יכולה להיות. אדם אומר, אני לא עושה כלום בשגרת החיים. למה? שוועל תעשה עדיף. לכן הוא מעדיף לא לעשות כלום, כך הוא לעולם לא יטעה. אבל זוהי טעות כמובן. שוועל תעשה עדיף, זה לא אומר שאדם לא יעשה. האדם צריך לעשות כי האדם לעמל יולד. רק מתי שאדם רואה שהוא קרוב אל הטעות והעבירה, אז אומרים לאדם, שב ואל תעשה עדיף. אבל באופן כללי, האדם לעמל יולד. וחזל אומרים לנו, שאדם צריך לומר לעצמו, אי אתה רשאי לבטל מהמלאכה. תמיד לראות איך אפשר לעשות עוד ועוד, למרות שלא עליך המלאכה לגמור. אל תחפש שלימות, תחפש להתקדם. המושלם זה המתקדם. לא מי שמגיע לתוצאה מושלמת, כי לא עליך המלאכה לגמור, בכל אופן בהרבה מאוד מקרים. אבל גם אם לא עליך המלאכה לגמור, אבל בכל אופן, אי אתה רשאי לבטל מהמלאכה, תעשה, תתחיל, תתקדם. הקדוש ברוך הוא יכול ליצור שלמות, אדם לא יכול לייצר שלמות, בכל טוב יש רע, בכל רע יש טוב, לא תמיד אפשר להגיע לעשייה שלימה. לכן לא תמיד צריך לצפות לשלימות. לכן לא עליך המלאכה לגמור. אבל אי אתה רשאי להיבטל ממנה. להיות עסוקים בצמיחה, בזה לנצל את הזמן. הזמן זה החיים שלנו. יום אחד בני אדם עשויים לגלות שיש להם פחות ממה שהם חשבו שיש להם. לכן כדאי לנצל את הזמן עם האנשים שאנחנו אוהבים. עם הדברים היעילים, הדברים שיש בהם משמעות, הדברים הערכיים, הדברים היעילים, הדברים שאנו מאמינים שהם התפקיד שלנו בעולם. ולכן חשוב שניהול הזמן לא יהיה באיזשהו רגע של מרץ והתלהבות. התקפת מרץ ומוטיבציה של ניצול הזמן. חשוב שניהול הזמן לא יהיה רגע אחד מהחיים, פרק זמן מסוים מהחיים, אלא שגרת החיים. צריך להפוך את ניהול הזמן לחלק משגרת היום-יום שלנו. חשוב לזכור שאם אנחנו לא ננהל את הזמן שלנו, האחרים ינהלו את הזמן שלנו. הם ישתלטו על הזמן שלנו, הם ישכנעו אותנו מה לעשות, איך לעשות, כמה לעשות. לא מרוע לב, ממקום טוב. הם באמת מאמינים שאם הם ימכרו לנו, ידברו איתנו על פלוני, על אלמוני, הם באמת מאמינים. זה לטובתנו, לא בשביל לנצל אותנו. הם מאמינים שזה מגיע ממקום טוב. אולי זה מגיע ממקום טוב. השאלה החשובה היא, האם זה טוב לנו? מי יחליט? אנחנו. ואם לא נחליט, אחרים יחליטו בשבילנו. לכן השאלה החשובה לשאול את עצמנו היא, האם זה טוב לנו? האם זה מתאים לאופי שלנו, לערכים שלנו, לזמנים שלנו, לעשייה שלנו, למטרות שלנו? אלה הן שאלות שרק אנחנו יכולים לקחת אחריות על השאלות והתשובות האלה. ניהול הזמן כמובן ישפיע במידה רבה על ההצלחה שלנו בחיים. הזמן הוא אחד המשאבים היקרים ביותר. ורק מעטים מבני האדם מקדישים את הזמן שהיו צריכים להקדיש לתכנון וניהול הזמן שלהם. למרות שהתכנון חיוני כל כך לשימוש יעיל בזמן. וחשיבותו של התכנון, תכנון הזמן, החשיבות גדלה כשאנחנו עולים במעגלי האחריות בחיים שלנו. האדם בהתחלה הוא צעיר, מתחתן, עם ילדים, בכולל, בעבודה, בחברה, בעל אחריות רבה יותר. כשהוא נעשה יעיל יותר, גדול יותר, איכותי יותר, אחראי יותר, הוא חייב להיות מנהל את הזמן שלו בצורה טובה יותר. אנשים לא פעם לא מצליחים להשיג את היעדים שלהם בגלל שהם לא מנהלים את הזמן שלהם. יש להם את התכונות הטובות, יש להם את הכישרונות, יש להם את החוכמה, יש להם את המרץ. אין להם את המסגרת, אין להם את הזמן לפעול בצורה הנכונה, בזמן הנכון, במיקוד הנכון, במידה הראויה, בצורה הטובה ביותר. אולי כשהיינו צעירים יותר יכולנו להרשות לעצמנו לחיות בצורה לא נכונה מבחינת תכנון הזמן. ודאי שזה לא יעיל, אבל זה יכול להיות. אבל ככל שאדם גדל ברמת העשייה, המשפחה, החברה, אז מבינים יותר ויותר שהזמן הוא נזיל כל כך, מוגבל כל כך, עובר מהר. ולהרבה אנשים פשוט אין מספיק זמן לתכנן את היום שלהם. יש יותר מדי עבודות שצריכות להיעשות, והתכנון? ממחר. אבל אם היינו מקדישים את הזמן הדרוש לתכנון וניהול סדר היום שלנו, היינו מרוויחים יותר לעשיית הפרויקטים בחיים שלנו. הרבה אנשים מצליחים בלי לתכנן, בלי לנהל. יחד עם זאת, אם הם היו מנהלים את הזמן שלהם, הם היו מצליחים הרבה יותר. יש בני אדם שאוהבים לומר, אני ספונטני. אני מעניק משקל הספונטניות, כאילו זה דבר יקר כל כך. הרבה אנשים מתגאים בכך, הם זורמים. נראה להם כאילו לספונטניות יש מעמד מיוחד, תדמית. כאילו האדם המתכנן בזהירות את היום שלו, מחמיץ את הדברים החשובים בחיים, הוא מרובה מדי. הדברים אלה נובעים מהאשליות של הספונטניות. אם אני פחות אעבוד ויעשה דברים איך שאני רוצה, מתי שאני רוצה, כשזה מתאים לי, כשאני מזדהה עם זה, כשזה בא מתוכי, אז העולם יחייך אליי, כמו שאני מצפה ממנו. ואז כשזה לא קורה, הוא כועס על כולם. הוא לא מבין שלכתחילה זו הייתה אשליה. ספונטניות זו בסך הכל מילה בלועזית שנשמע טוב ויפה, אבל לא פעם, המילה הזו היא מקור הבעיות של האדם. הוא אומר מה שהוא רוצה למי שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, ואז הוא לא מבין למה בני אדם אומרים לו בחזרה מה שהם רוצים, איך שהם רוצים, מתי שהם רוצים, באיזה צורה שהם רוצים. הוא מרגיש שכשאני ספונטני זה מגיע מהלב שלי, אני אדם אמיתי. ובכך הוא משלה את עצמו, הוא מעניק משקל גדול למידת העצלות, למצוא לעצמה מקום להתגדר בה. אני לא עצלן, אני ספונטני, זה נשמע הרבה יותר טוב, אבל זה לא יעיל בהרבה מאוד מקרים, בדיוק כמו האדם העצל. נכון שהספונטני מרגיש שהוא אמיתי כל כך, מיוחד כל כך, כשהוא אומר מה שבלב שלו, הוא מרגיש שהלב שלו טהור, זו אשליה. ספונטניות, זו בעצם מילה שאומרת אני מתכוון לעשות מה שאני רוצה ואני מבקש שאף אחד לא יפריע לי, ואם והיה וזה לא יעבוד לי, זה אומר שכולם אשימים בכך, רק לא אני. וכך האדם נותן הכשר למידת העצלות. החיים שלנו מורכבים מדי בשביל להתייחס אליהם בקלות דעת רבה מדי. אם אנחנו רוצים להפיק מעצמנו את המירב בחיים, אנחנו צריכים לנהל את הזמן, לא נוכל לתת לזמן לנהל אותנו, לא נוכל לתת לחברה לנהל אותנו, לא נוכל לתת לאנשים אחרים לנהל אותנו. אלא חשוב שאנחנו נחליט ונבחר מה הדבר החשוב והיעיל לעשות, אם אנחנו רוצים שהזמן שלנו ינוצל לטובה, אז הוא חייב להיות מתוכנן. תכנון זו פשוט חשיבה על העתיד באופן שיטתי. נכון שלא כל תכנון חייב להתבצע ברמת 100%, אבל בכל אופן שתכנון יהיה, נכון עם גמישות, אבל נחישות, לא עקשנות. תכנון מגשר על הפער בין המקום בו אנחנו נמצאים כעת המצוי, ובין המקום שלו אנחנו רוצים להגיע בעתיד הרצוי. אם אין גשר, אי אפשר לצמצם פערים, ואת הגשר צריך לתכנן. חשוב לקבוע מסגרת זמן ספציפית למשימות, ובכלל איזו משימה כדאי להשקיע בה, ובאיזה לא כדאי להשקיע בה. תכנון הזמן שלנו, ניהול הזמן שלנו, זו הדרך שבה אנחנו מחברים בין הנקודות בהווה לבין העתיד. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.